שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. בפרק הנוכחי של ההסקט שלנו אנחנו מארחים את הרב אליעזר קשתיאל. הרב קשתיאל גדל באלון שבות שבגוש עציון, למד בישיבת מרכז הרב. הוא נתן שיעורים על מגוון רחב מאוד של ספרים ותחומים, באמונה ומוסר, פרשת שבוע ותנ"ך ונושאים נוספים. אפשר לשמוע את השיעורים שלו באתר של בני דוד. הרב קשתיאל גם משמש כרבה של שכונת היובל ביישובינו פה באלי, ואנחנו נבקש להתמקד בשיחה הזאת, הרב קשתיאל, בנושא שלפחות בעיניי הוא כאוב למדי בציונות הדתית, וזה הרבנות. אני לא מדבר על היחס של הציבור לרבנים, אלא היחס של הרבנים עצמם, אולי לרבנותם. אנחנו רואים רבים מבני הציונות הדתית שהם מקדישים שנים ארוכות ללימוד תורה. הרבה מהם רואים ברכה בלימודה, מגיעים להישגים מאוד נכבדים בלימוד התורה, אבל קשה לגרום למישהו בציונות הדתית, גם לתלמיד ישיבה ותיק, לבוא ולקחת על עצמו את התואר המחייב הרב. אני יכול לספר שכשעשיתי את אחד ממבחני הסמכה, בעצם בכל פעם שהייתי במבחן הסמכה של הרבנות הראשית, אתה רואה שם הרבה מאוד ישיבות חרדיות, ליטאיות וחסידיות, וכמובן איננו לא צרה בהם, ברוך השם, טוב שכך, אבל רואים קושי מסוים להניע אנשים לעבודה הזאת של הרבנות, ובהנחה שאנחנו כן מאמינים שיש לנו איזשהו עולם תוכן שחשוב, איזושהי אמירה חשובה ביחס לתורה ולמדינה, אז זה נושא כאוב. למה אתה חושב שזה כל כך קשה? אתה מסכים בכלל שזה המצב?
אני לא יודע, אין לי מספיק נתונים. אני יכול להגיד מה אני רואה, מה ראיתי על עצמי. עבודת הרבנות היום היא לא רק עוסקת בתוכן. יש הרבה עיסוק שהוא לא תוכן. יש הרבה עניינים שקשורים לדברים רשמיים, למשל, כמו להשתתף בשמחות ולהגיד את הדבר תורה, לרישום נישואים, כשרות, הלוויות, לא עלינו, וכולי וכולי. יש הרבה עיסוק בפרוצדורה דתית וטקסיות דתית, ופחות בתוכן הטהור לעצמו. עצם התוכן, התורה, הערכים, האמונה, ואני חושב שכשאדם למד הרבה תוכן, אז הוא רוצה לעסוק בתוכן עצמו, ישירות. הפרוצדורות פחות מעניינות. לא רק פחות מעניינות, יש תחושה שדווקא הן מרחיקות אותנו מהתוכן. במקום לעסוק בתוכן, אני עוסק איתך בהשגחת הכשרות שלי, מה אני דורש ממך, מסע ומתן, במקום שנעסק בתוכן. אז המון מפגשים עם הציבור והמון אנרגיות הם בעצם במנהלות. אנשים שלמדו הרבה שנים ועסקו הרבה שנים בתוכן, פחות אוהבים את הצד הזה. הציבור לא תמיד רואה ברב את מי שאחראי על התוכן. צריך לדעת את זה. חלק מהציבור, לוקח לו זמן, אבל חלק מהציבור רואה ברב את מי שבעצם מספק לי שירותי דת.
אז פה בעצם, אתה אומר, עמדתי לשאול אותך, בסדר, אבל דרך זה שאתה מתעסק בפרקטיקות מסביב, אתה יכול גם להגיע לתוכן. אתה אומר, זה עוד יותר מסובך, כי יש כאלה שאומרים, אתה תיתן לנו רק את העיסוק בכל
עזוב אותי מהתוכן. תספק את צורכי הדת.
ומאיפה אני אשאב את התוכן שלי בחיים?
העולם רחב היום, ברוך השם. יש אנשים כולם יודעים לקרוא. יש אינטרנט חופשי. עולם התוכן פתוח לכולם. אנשים הם דעתנים, הרבה יותר מבעבר. אנשים משכילים יותר, יודעים לקרוא. אפילו חלקם למדו. אפילו לימודים תורניים באיזושהי רמה.
אז אנחנו לא צריכים אותך.
ויש להם עולם של
תוכן. אנחנו לא צריכים אותך בשביל זה.
אנחנו לא רוצים אותך בשביל התוכן. תסדר לנו, תקרא לנו בתורה, תסדר לנו כשרות, תסדר לנו את העניינים, תסדר את ההלוויה, לא יודע מה, את ה... והמון המון עניינים פרוצדורליים, שגם האופי שלהם, בגלל שהוא פרוצדורות, הוא אופי קצת מייבש, קצת אפילו תפסים, וזה קצת מתיש.
כשאני מלמד על תלמידים, על תולדותיו של הרב קוק, אז אני מציין את זה שהוא לא רצה להיות רב.
אבל הוא עסק בזה הרבה.
כן, אבל בהתחלה הוא היה חפץ חיים, היה צריך לשכנע אותו. הוא עצמו לא רצה להיות רב, ואז הם ביטים עליי ביניים, אם לא הרב רצה להיות רב, אני מסביר להם.
לפני הרבה שנים, גם לא זוכר, 15 שנה, אז באה אליי משלחת, לא נגיד את שם המקום, ואמרו לי, אפילו אולי לחץ מאוד גדול, שהם רוצים שאני אהיה רב של אותו מקום, ואמרו לי, זה חשוב. ובאותו זמן לימדתי פה בישיבה לבוגרי צבא, מהבוקר עד הערב, וראיתי שיעורים וזה. והסתכלתי עליהם, ואמרתי להם, תראו, אני לא מתווכח איתכם. לא בא לי. עכשיו, אני רב שכונה. אבל אני חושב שזה רבנות, לא, זה לא רבנות רגילה, זה רבנות תוכן. כי אני לא רב שכונה במובן המנהלתי. אני לא, אין לי תפקיד רשמי. זה בעצם שכונה שקטנה, שאנשים כן רוצים את הרב בשביל התוכן. אז זה באמת לא משקף. כי אני, אין לי שום עיסוק בצדים הרשמיים, הפרוצדורליים של רבנות.
אז במה אתה כן עוסק?
בעיקר בשבת, שיעורים... פסיקת הלכה קצת, אבל אני לא בתפקיד רשמי. אני לא נותן הכשרים, אני לא רושם נישואין, אני לא, אף אחד לא חייב, זאת אומרת, אין לי, אני לא מתעסק בעירוב, ולא מתעסק במקוואות, ולא ב... לא עוסק בכל הפרוצדורה הדתית, אני עוסק רק בתוכן, כמעט רק בתוכן. זאת אומרת, שיעור, שיעורים באמונה, שיעורים במוסר, שיעורים בהלכה, שיחה כזאת או אחרת, שאלות הלכתיות,
אתה אומר, אנשים...
לא רשמיות של אנשים.
ללמד תורה.
אז אני מלמד תורה.
אנשי תורה אוהבים ללמד תורה, ואם בזה תתמקד הרבנות, אז יהיה קל יותר. למרות שאני חושב שגם שם יש קושי מסוים לבוא ולהגיד, אני הרב, יש איזושהי...
לא, ברור, ברור שיש קושי, אבל אני חושב שככל שהציבור בוחר את הרב, זה יותר קל. כלומר, אם הציבור בא אל הרב ואומר לו, אנחנו רוצים שתלמד אותנו, כלומר, אני, יש לי איפה ללמד. אנחנו רוצים גם שתלמד אותנו, אז לרב יותר קל, כי הוא, כי עצם הציבור רוצה אותו, בחר בו, אני רוצה שתעביר לנו שיעורים. טוב, אתם רוצים, בבקשה, אני אעביר לכם שיעורים. אז הרב לא לחוץ, במרכאות. הוא מלמד, מי שרוצה, בבקשה.
אולי זה קשור גם לקושי עם דברים פורמליים באופן, לא יודע, סוגיה של לבוש,
אפשר להתגבר, זה דברים שאפשר
קשה לאנשים.
אבל אפשר, זה אני חושב דבר שאנשים מתגברים עליו, יחסית, מניסיוני, אפשר להתגבר על זה. אני חושב שהדבר העיקרי, מה שאני מרגיש, מהזווית שלי, זה הרצון מאוד לעסוק ממש בתוכן. בתוכן, ואני אגיד יותר מזה, באנשים, בנפשות. לא ב...
אבל אתה יודע, אני אקשה עליך, בגלל שלהיות חלק מהסמכות של אנשים, להיות שם ברגעים הטובים וגם ברגעים הפחות טובים, זה בדיוק עיסוק באנשים. וגם לגמרי. את זה אתה שמת ברשימה של זה... הדברים הלא אהובים, זה... או העול, או...
תראה,
תן לי לתת את השיעור שלי ולא רוצה
נכון,
לראות אותך מחוץ.
זה לי. נכון, אבל אני חושב שיש הבדל, בוא ניקן את אפילו דוגמה הכי כואבת של לא אסון, קורא אסון למשפחה, לא עלינו. יש הבדל בין להיות האוזן הקשבת, הנפש שתומכת, לבין זה מי שצריך לארגן את ההלוויה. זה לא את הדבר. יש להיות הרב התומך, כלומר, קשור למשפחה, ולווה אותה ברגעים, מדבר איתם, נותן תמיכה נפשית, רגשית, רוחנית, לבין להתעסק במה? בהרבה עניינים פורמליים. הרבון, זה המון המון עניינים פורמליים, ואתה צריך להתעסק איתם. יש לי סיפורים, אבל נועל את הציבור. אבל זה בסוף התעסקות.
תרגיש חופשי קודם כל לשתף, אבל אני אשאל אותך באמת, ברשותך, השאלה אולי קצת יותר אישית. אני הכרתי אותך כבר כשהיית ככה מלהיות כאן רב, במרכז הרב. לא הכרתי אותך בתקופת התיכון. כשהיית בכיתה ט' או י', אם היו אומרים לך שאתה תהיה יום אחד, הרב קשתיאל או ראש ישיבה, זה היה הגיוני? כן. בעיניך?
אצלי כן, אישית כן.
זאת אומרת, כבר בגיל די...
עניין אותי גם תוכן רוחני, ועניין אותי הנהגה וחינוך, עניין אותי מאוד, ועקבתי אחרי דמויות גם. זאת אומרת, ניסיתי, עניינו אותי דמויות כאלה, אז באופן אישי זה לא עזר לי, כן. אבל זה אישי, כמו שאמרת.
היה לך את המקצוע המקביל, הלא תורני שחלמת עליו?
עד היום.
עד היום. מה?
שניים.
מה נשמע?
אבל זה איסורים, זה לזרות מלח על הפצעים, אתה יודע איך זה. לפעמים אתה מתעורר ואומר, וואי, איזה טעות עשיתי.
שמעתי על תלמיד חכם גדול מאוד.
הייתי צריך לעשות משהו אחר לגמרי, לגמרי, איזה טעות.
שמעתי על תלמיד חכם גדול מאוד, שאמר שפעם הוא מאוד רצה להיות טייס, ואז הוא כזה תיקן את עצמו, הוא אמר, בעצם אני עדיין רוצה להיות טייס.
עדיין.
הוא היה בן 60 כשהוא אמר את זה.
כשאני הולך לבית חולים, ושכולנו נגיע לבית חולים רק בשמחות, בלידות, אז כל פעם שאני הולך לבית חולים, אחרי זה לוקח לי שבוע להתאושש, לא כי אני חולה, כי אני נשבר לי הלב. על זה ש...
שאינך רופא?
שאינך רופא, כי תכלס, הם מרפאים אנשים, אתה מקשקש, מדבר כל היום, לא עושה כלום, והם באמת מרפאים אנשים, וזה שובר לי את הלב.
עניין אותך, עשית קורס חופשיים, לא יודע,
עזרה ראשונה.
פרקטי?
אבל זה לא, אני חושב שזה לא מצד ה... זה העילה, הדבר הזה, שאתה באמת, באמת מציל, באמת עוזר לאנשים, באמת.
טוב, זה לא כל כך רחוק, זה ריפוי נפשות וריפוי
גוף. כן, תמיד אומרים לי את התירוץ הזה. אבל אני יודע בתוך תוכי שהצד השני, שאולי הייתי הולך עליו, זה קריירה אקדמית ומדעי הרוח, אני מתאר לעצמי שזה ההיסטוריה. משהו כזה. כלומר, אז הייתי הולך לעולם האקדמי. אבל היסטוריה זה האהבה השקטה. האהבה מאחורי הקלעים, האהבה הסודית שאסור לגלות אותה, זה היסטוריה. באיזשהו מקום אני חושב שזה שאני מלמד תנ"ך, זה קצת פיצוי על אהבת ההיסטוריה. יש בתנ"ך היסטוריה, אז אני חושב שזה קצת...
אם אתה מזכיר היסטוריה, אני אקח אותך למקום אחר של פוליטיקה. אחד הדיונים שתמיד... לא, לא, אל תדאג, אני לא אכניס אותך לפוליטיקה. אני אשאל אותך בדיוק על... אבל אחד הדיונים שתמיד יש, זה שאלת הממשק בין רבנות לבין... סוגיות פוליטיות, במיוחד זה ברבנות ציונית דתית, שמעצם טבעה התפיסה של התורה כמעורבת בחיי המדינה והעם. ומצד אחד נראה לי כולם מבינים שרבנות לא צריכה להיות בוחשת ועוסקת בפוליטיקה. מצד שני אומרים, רגע, מה, אנחנו רק נהיה כדבריך אחראים על המערכות החיצוניות ועל הכשרות ותפילין, ואין לנו מה להגיד על ענייני העם והמדינה. וכדי לחזק את השאלה, אני מגיד, הרבה מעתודות המנהיגות בציונות הדתית, היא בעצם נוטבו לכיוון הזה של עיסוק בחינוך, הוראה, רבנות במובן הרחב של המילה. אז איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
אני אישית, ברמה אישית, חושב, כך אני מתנהל גם בקהילה שבה אני נמצא, להתרחק מאוד 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 מכל מה שקשור, איכשהו אפילו למשהו של פוליטיקה, לא רק פוליטיקה, אפילו מה ש... פוליטיקה מגזרית או משהו שקשור לזה, ממש דעתי התרחק מאוד, כי הרב, מה שאני חושב, הוא הנקודה שבה יש לאדם המשכיל היום, שעסוק, איזושהי הזדמנות לשאוף רוח תאורה מרוממת, שגורמת איזה משהו טיפה אילאי בחיים, אצילי. אנשים עסוקים מאוד, עובדים מאוד קשה. היומיום הוא מטריף אותם. זה שאדם בשבת או משהו כזה, פתאום יכול להיפגש עם עולם רוח טהור, עם מסרים רוחניים, ערכיים, מוסריים, באמת שלהם, בלי... בצורה שבאמת מרוממת את הלב, אני חושב זה בעצם החמצן שהרב יכול לתת. זה שליחות, בעיניי זה זכות, להיות הצינור, האבן השואבת, שאנשים ממשיכים להיות קשורים לזה, עולם טהור.
אבל אתה רואה שנביאי ישראל ראו את עצמם כמעורבים, אנשי הרוח, הם היו אנשי הרוח, מעורבים בחיי הציבור.
אני חושב שלנביאים היה מאוד קשה, הם לא רצו להיות נביאים, רובם הגדול, והם אומרים את זה, שהנבואה נגזרה עליהם ונחתה עליהם ממרומים, והכריחו אותם לדבר. הם לא אהבו את זה. אני חושב שזה צריך להיות משהו מאוד קיצון. היו פעמים בודדות שאמרתי אמירה, שאיכשהו קשורה למשהו שקרוב, אולי, אולי איכשהו לפוליטיקה, אבל הגישה שלי שלא להפך, להתרחק, לא רק מפוליטיקה, אפילו מכל דבר שאיכשהו קשור למשהו שפול.
אני מניח שבשכונה, כלום. כמו השכונה שבה אתה רב, יש כל מיני סוגיות שעולות. בוא נדבר לא על הפוליטיקה הארצית, אלא עניינים מעשיים, שאולי אנשים מצפים ממך לבוא ולהגיד את האמירה שלך להתערב. אתה מסרב באופן עקרוני?
מסרב באופן עקרוני. אני חושב שההבדלה בין קודש לחול היא מאוד מאוד חשובה. הקודש צריך להיות קודש. כמו בחנוכה, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. אני חושב שזה מאוד חשוב, שהעולם הקודש יהיה עולם שהוא נקי, וכולם יכולים לרוות ממנו, ולשמוח בו, וכל אחד יכול לקבל ממנו איזשהו משהו לפי איפה שהוא נמצא. ואני חושב שמאוד חשוב שהרב לא יהיה מקוטלג. אסור שהרב יהיה משובץ באיזושהי משבצת ידועה. הוא צריך להיות ממש מעיין לכולם. ממש, באמת, באמת לכולם. Mm-hmm. זה צריך להיות אמיתי. מה שלא אמיתי לא לוקח. זה צריך ממש ממש אמיתי. זו דעתי אישית.
אתה בעצם אומר פה משהו עוד יותר מחיק לכת, ש...
זה לא מחייר אחרים, זה רק מה שאני
חושב. גם בינו לבין עצמו, טוב יותר שהרב, זאת אומרת, לא שהוא יש לו עמדות תחצות וברות על כל דבר, רק הוא מתאפק מלהגיד אותם. אתה אומר, גם בינך לבין עצמך, אל תיכנס לזירה הזאת, כי אם אתה תהיה מונח איפשהו, אנשים ירגישו.
תראה, יש נושא, יש נושאים שהם שייכים נגיד, לקונסנזוס הלאומי שלנו, וגם בהם, כשהרב ידבר, הוא ידבר לא בצורה של אימות, ולא בצורה של דעתי, של מאבק.
חיזוק החיוב, חיזוק הרוח.
יש פה דבר מאוד גדול, מאוד משמעותי, שכולנו רוצים להתחבר אליו. זו דעתי האישית. אני חושב שזה מרחיב, יותר ויותר אנשים מצטרפים לזה, מכל מיני סוגים. והם מתחיים. זה מביא להם, מרומם להם משהו בחיים. האדם זקוק לזה, אני חושב שדווקא בגלל שאנשים דעתנים מאוד היום, וכל אחד יש דעה פוליטית, ואנשים מאוד קוראים המון, ודווקא בגלל זה...
הוא לא צריך אותך שם.
הוא לא צריך אותך שם. הוא צריך דווקא משהו אחר, משהו שהוא מעמיק, מאיר את החיים באור חדש, גורם לי התבוננות באיזשהו, בכל מיני נושאים, ואני חושב שהתפקיד של הרב הוא להפתיע. הוא להפתיע מאוד, להפתיע את הנושאים שהוא נוגע בהם. את הצורות ההסתכלות שהוא גורם לאנשים. זה הרבה יותר חשוב בעיניי.
אז אני יודע שאתה מלמד במקומות רבים, אבל אני מניח שתסכים שהבית שלך והלב של העשייה שלך זה פה בבית המדרש לבוגרי צבא. אתה עומד בראש הישיבה יחד עם הרב אוהד תירוש.
הוא היקר, אני סתם עוזר.
הנה, אתה רואה? טוב, זה בדיוק מה שאנחנו פתחנו בו. אתה ראש הישיבה, לטוב ולרע. אבל בכל מקרה, אז יחד עם הרב אוהד, אני חושב שאתם משנת תפשין סמכתת.
אני לא יודע.
זה מה שאני, טוב, אז...
לא סופר.
בסדר.
דברים טובים לא סופרים.
אז שנים רבות. אני לפעמים יוצא לי להראות לאנשים פה את המוסדות בסיורים, ואני מצביע לישיבה לבוגרי צבא. אתה יודע, אף פעם לא יצא לי להגיד לך את זה, אבל תמיד אני מצביע ואני אומר להם, תדעו לכם, יש המון ישיבות בעולם, זאת הישיבה היחידה בעולם שבה כל התלמידים הם בוגרי שירות צבאי מלא.
זה נס.
לאמריקאים, אני אומר, this is a veterans ישיבה. כולם פה...
לתלמידים אני בערך פעמיים בשנה אומר להם, משהו כזה, פעמיים בשנה, יצא לי בחנוכה האחרונה לומר להם, שאני לא יודע בזכות מה זכיתי, אולי בזכות הסבא וסבתא שלי, משני הצדדים שהיו באמת אנשים מופלאים, להיות שותף לנס.
אז...
זה נס, זה נגד הטבע.
בוא תסביר לנו למה זה...
כי היום...
מה מיוחד במוסד הזה?
היום אחרי שמינית, זה שבחור הולך למכינה, או אפילו לישיבה, לפני צבא, זה נורמה. ברוך השם, זה מאוד, זה סטייל, זה אופנה, זה הרבה חבר'ה הולכים. גם מכינות דתיות, גם מכינות לא דתיות. בחור אחרי צבא, זאת אומרת, הוא עשה מכינה, הוא לא עשה מכינה, הוא שירת 3-4-5 שנים בצבא. הוא בן 22-3-4. הוא גמר את הצבא. הוא יכול ללכת ללמוד מקצוע, יכול לעבוד, הוא יכול לטייל, לחוץ מה שהוא רוצה, זהו, גמר, זהו. גמר את חובותיו למדינה ולעם. והוא הולך ללמוד. למה? זה נגד הטבע. זה אין גל חברתי כזה. אין זרימה, זה לא אופנה. זה אחד-אחד. הם מגיעים בבודדת, אין גלים, הם מגיעים בבודדת, וכל אחד זה עולם ומלואו.
מה מאפיין אותה? במה זה שונה מה הייחודה של הישיבה הזאת?
זה חייב להיות סימאון. בשביל שבגיל 23, במקום ללכת לאוניברסיטה, במקום ללכת לטיול, במקום ללכת לעבוד, ואתה בחור על הכיפק, אתה בחור שיש לך בגרות, היית קצין ביחידה מובחרת, לא משנה מה, רק צימאון. אין סיבה אחרת. וזה חוויה.
אז זה כיף ללמד אנשים שיש להם כזה צימאון.
כן, אמרתי לך, זה ממש כיף. אני לא יודע במה זכי, כאילו בזכות מה קיבלתי את זה, זה מתנה. זה מתנה, כי אנשים הם בצימאון, הם רוצים ללמוד במקום. האווירה היא כזאת, שאנחנו מאוד משתדלים שהאווירה לא תהיה אווירה מלחיצה. זאת אומרת שהאווירה היא לא תהיה לא הישגית ולא תחרותית, וגם לא שיותר מדי ציפיות לימודיות, כי יש המון סוגים של אנשים, המון אנשים בתחנות שונות. אתה צריך לשמור על אווירה מאוד משוחררת. מצד שני, לתת מענה לצימאון של הצימאון. אנחנו צריכים להקשיב כל הזמן לצימאון.
אני צודק ממה שאני עוקב, אני רואה שאתה מנסה כל שנה ללמד משהו חדש, ספר שעדיין לא לימדת.
אם אני לא יצמא, אז איך אני אהיה קשוב לצימאון של החיים?
זאת אומרת, זה לא מתחיל מהם, זה הספר, אתה מלמד את מה שאתה רוצה ללמוד?
מה שאני צמא. לא רק. ברור שיש גם משהו שאני חושב מה הם צמאים. אבל אני יודע בתוכי שאם אני אשמור על הצימאון שלי, אז הרגישות שלי לצימאון של הזולת תהיה גבוהה. אם לא, אז זה לא טוב.
מה הפרויקט הכי מיוחד או מפתיע בהקשר הזה? אה?
לא, אני לא יודע מה זה הכי.
לא, אני אומר, ממה שלימדת, שהלכת פה על איזה משהו, ספר יוצא דופן, או איזה, לא יודע, שהפתעת את עצמך, אמרת, השנה אני מלמדת, היה משהו כזה.
מה, ממשהו שאני מלמד?
כן, במשך השנים. יש את הספרים הקלאסיים יותר, שכולם כביכול מלמדים, ולפעמים הולכים להרפתקה.
לא יודע, כל פעם מחדש יש לי, אני לא יודע. כל פעם משהו אחר, כאילו, מרגש. אבל נגיד, בשנתיים האחרונות אני מלמד טניה, שזה כאילו חסידות חבד. זה לא, בוא נגיד, זה לא קלאסיקה פה. פה הקלאסיקה היא לא חבד. אבל לבוא וללמד בוגרי צבא, חבד, בעיניים שמנסות לראות איך זה קשור לעולם הקיומי שלהם, הקיומי.
אז זהו, אתה מלמד, אתה לא מלמד חב"ד כמו שחב"דניקי ילמד חב"ד.
אני לא יודע איך חב"דניקי מלמד. אבל אתה צריך לקיים, עומדים ממך חבר בוגרי צבא, ואתה עכשיו עוסק בהם, בנפשות שלהם. עכשיו זה קשה, כי חלק מהמושגים נוחתים עליהם, מה הקשר בכלל. חלק מהדברים נוגעים בהם. חלק מטלטלים. ואתה צריך להיות איתם. אני חושב שאתה צריך להיות איתם. אתה לא יכול לזרוק להם איזה פצצה וללכת. אין דבר כזה. אתה חייב להיות איתם, איך שהם מעכלים את זה, איך שהם סופגים את זה. ולכן יש המון מערכות של איזונים. כי אני לא יכול לזרוק אותם למים. אני צריך גם להיות איתם. וכשהוא בשיחות אישיות ובקשרים, המון קשרים שהם לא פורמליים, שאנחנו בני אדם. ואנחנו ביחד, ואנחנו מרגישים אחד את השני. אני חושב שזה חייב להיות עם ליווי אותנטי. החבר'ה מדברים איתי על הכל, על זה גיל כזה שחלקם מחפשים את הבת זוג, אז יש המון שיחות על זוגיות, שלפני ואחרי, הרבה מחפשים דרכם בחיים. זאת אומרת, למדתי בישיבה, אבל בעצם מצאתי את עצמי עוסק בהכוונה מקצועית, פעם בשבוע בערך אני עוסק בהכוונה מקצועית, למרות שאין לי תעודה וזוגיות, וכל מיני דברים שאני לא מכיר. כן, הרבה מקצועות. אבל בעצם מה הנושא? אני איתכם. אנחנו ביחד, אנחנו חברים.
אז את השיחה הזאת, כל אחד יאזין מתי שהוא יאזין, אבל כשאנחנו מקיימים אותה, זה בדיוק בימים שבהם יש את החילוף. סוף מחזור אחד של לימוד הדף היומי ותחילת מחזור חדש, זה מחזורים של 7.5 שנים, פרויקט מופלא. אז זו הזדמנות טיפה קצת לדבר על התלמוד הבבלי, ספר מהו הספר הכי יסודי ומכונן שלנו, התלמוד או התנ"ך? אפשר לשאול שאלה כזאת?
לא.
אי אפשר לדמיין את זה בלי זה?
לא, כי יש... זה כמו התיאוריה...
מה זה בורות אמיתית? יהודי שלא יודע תנ"ך או יהודי שלא לא למד אף גמרא?
מבחינת בורות תנ"ך, מבחינת חיות, חוויית חיים, אז זה תלמוד.
מה
לעשות? התלמוד זה, 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 זה אומר שזה, שהתיאוריה היא חיים אותה. אנחנו חיים. היהדות היא לא, היא לא אוסף סיסמאות, היא לא תיאוריה שכתובה. זה אש מבעבעת, זה ים גואש, זה שיח תמידי, זה חוויה, חיים, יהדות זה חיים, וזה התלמוד. זה, תראה, זה מדהים, אבל אומות העולם התחברו לתנ"ך. תנ"ך זה ספר בינלאומי, אבל פחות לתלמוד. אפילו היה, אפילו שנאה לתלמוד. בצרפת,
שרפו, 24 קרונות של ספרי תלמוד.
פיליפ היפה, ככה קראו לו למלך צרפת, ששרף פיליפ היפה.
ממש יפה.
אז הוא רצה לשרוף את התלמוד. והנאצים היו אומרים, כשהיו צורכים, יש עדויות על זה, שהם היו צורכים על יהודים שהם רוצים שקט, אז הם היו צורכים ואומרים, זה לא בית מדרש לרבנים פה שלומדים תלמוד. יש, זה כוורת, זה זמזום של דבורים, זה חיים.
כן.
מה
הסוד? אתה בעצם נוגע בזה, אבל מה הסוד? זה לכאורה הדבר הכי מפתיע. מבין כל ארון הספרים היהודים, היהודי, הספר אולי הכי, בזהירות אני אומר, משונה, או לא סטנדרטי, או... זה התלמוד.
אני חושב
שזה נראה כמו מתכון שלא גמרו אותו.
הוא לא מפסיק לטלטל, הוא לא נותן רגע של לשבת. אנחנו מטולטלים כל הזמן. שאלה, תשובה, קושיה, מפה. אין איזה, טוב, זהו. אף פעם לא מגיעים לאווירה של סדר. אגב, התלמוד השפיע על הכל. גם כשניסו לעשות סדר, זה לא הלך. נגיד הרמב״ם ניסה לעשות סדר, מיד באו כל התלמודיסטים והפכו את הרמב״ם לגם סוג של תלמוד, ואותו דבר לשולחן ערוך. כי זה שכל הזמן...
השולחן ערוך הוא נכתב כקיצור...
וזה גם לא הלך לו.
לבית יוסף. ניסה... המטרה המקורית של הרב קארו, למיטב זיכרוני, הייתה שכל 30 יום יעברו על השולחן ערוך. זה היה מולד ספר קטן.
כן, וזה לא הלך לו.
בסוף זה הספר שהכי התנפח, והיום אתה רואה עשרות כרכים של שולחן ערוך.
כי זה ההשפעה של התלמוד. התלמוד זה שיש כל הזמן התעסקות. משהו זז. אין נחת. וזה אומר שאנחנו בחיים, אנחנו בתנועה, אנחנו בטלטלה, אנחנו בהתרחשות. העולם הרוחני אצלנו הוא לא אידאות אפלטוניות, הוא לא תיאוריות שאנחנו מסתכלים עליהן ככה ומתפעלים. העולם הרוחני הוא תוסס, הוא חי, הוא כל הזמן מטלטל אותך, מזעזע אותך פה, שם, קושיה, תראו. זה בפנים. ובאמת חוויית הדף היומי מעניינת, כי אני עכשיו מסיים מחזור שני, זאת אומרת, 15 שנה כבר, וזה מאוד מיוחד. זה חבורת, כולם אנשים עובדים, אנשים שהם לא בחורי ישיבה, קמים ב-5 בבוקר, לפני התחלת היום העבודה, ולומדים דף יומי.
כמה זמן בדרך כלל מוקדש לדף?
נגיד ברוטו, 3/4 שעה ברוטו. אתה יודע שזה לא קרה, ברוטו 3/4 שעה. לפני התפילה, זאת אומרת, לפני תפילת שחרית, וזה מטורף, זה לא הגיוני, כי זה לא קשור לחיים שלהם בשום צורה שהיא. עכשיו, אנחנו מדברים על תופעה שהיא, לא יודע, אני לא יודע מספרים, אבל זה רבבות, לפחות רבבות, עשרות אלפים בכל העולם. אין דבר כזה בכל העם בלשון. אתה מכיר דבר כזה ש... חבורת בריטים קמה ב-5 בבוקר, בשביל ללמוד את המשפט הבריטי. והם לא משפטנים ולא עורכי דין, אתה מכיר תופעה כזאת? לא אחרי איזה 5 מסכנים. רבבות בריטים קמים מדי עורכים, לומדים את המשפט הבריטי, והם לא משפטנים ולא עורכי דין. וכן הלאה, אין דבר כזה.
אין דבר כזה. אם אני חוזר קצת לעבודה של, ראש ישיבה, שיש לו תלמידים, אחד הקשיים לפעמים, אני חושב שבזהים, במיוחד במסגרת כמו ישיבה למבוגרים, שבעצם אין תאריך תפוגה, זה לפעמים לבוא ולזהות מתי הזמן שבן אדם צריך אולי לסיים, להתקדם. נכון. זה קשה, לא? זאת אומרת, שיש לך תלמיד טוב, שהוא לא מת, והוא...
אני חושב להפך. בגלל שיש קרבה ויחסי אמון כל כך קרובים, וזה לא שאני נתתי הרצאה או משהו מטלטל, אלא שבעצם נוצר אמון ונוצר קרבה, אז זה בעצם טבעי.
אז יוצא לך לעשות את זה, בוודאי. לגשת למישהו שמופתע, בוודאי. הוא חשב ש...
בוודאי. בוודאי, זה קורה הרבה.
איך הם מגיבים?
באמון.
סליחה שאני שואל, זה לא לפעמים יכול להיות פוגע קשה. או מעליב?
לא,
או...
אף אחד לא נפגע. לפעמים למישהו... קרו מקרים שהיה למישהו זה קצת היה קשה, להקל את זה. קרו מקרים, לרוב זה לא קשה. לרוב זה לא קשה, כי אני חושב כי יש אמון. השיחות תמיד מאוד כנות. ואני כן מוצא את עצמי מדי פעם, אומר לאנשים, זהו. או שתלך לעבוד, או שתלך ללמוד, ואני לא זורק אותו, אנחנו גם מדברים על מה ללמוד או מה לעבוד. ובדרך כלל זה נכון. היו מקרים הפוכים גם, יש גם כמובן מקרים הפוכים.
שמישהו רוצה לעזוב, אתה מנסה לשכנע אותו להישאר? ואני אומר
לו, כן, אבל זה לא שיטה, אין שיטה. זה לא עקבי.
אינדיבידואלי.
זה אינדיבידואלי לגמרי. ולכן יש אמון מאוד גבוה. כי אדם יודע שאני לא אגיד לו אוטומטית שום דבר, שום דבר לא צפוי, זה ממש ממש אישי. כי אני חושב שבית המדרש הוא מקום לא נורמלי. באמת, זה לא נורמלי, זה מקום לא טבעי. כי החיים הם לא בית המדרש. בית המדרש זה בועה.
צריך לחדד למה הכוונה, אני זוכר שהיה רב שהתבטא בצורה כזאת והייתה ביקורת.
זאת בועה, בית מדרש, זה בועה, כי אתה נמצא בתוך עולם רוח, שכולם שם רוצים רק התקדמות רוחנית. זה בועה. עכשיו, זה בועה מקסימה, אבל יש אנשים שבשלב מסוים, הם לא מוצאים את עצמם לפועל בבועה הזאת. זאת אומרת, הם לא מממשים. הם צריכים לקחת אחריות, הם צריכים להתמודד, הם צריכים לייצר.
אולי בורחים מהאחריות שלהם.
וכשאתה תלמיד, תחשוב שבמיוחד שאתה בחור בין 25, 26, מה אתה תלמיד. תלמיד זה עמדה מאוד כאילו ילדותית. הבן אדם הזה הוביל חיילים, הוא ניהל לקרבות, ופתאום עכשיו הוא תלמיד. עכשיו זה קשה. בשלב מסוים אתה אומר לו, יש פה כוחות, שעכשיו אתה צריך... לצאת לפועל. ויש כאלה שצריכים להישאר.
אחד הנושאים שתמיד מתקשרים לרבנות, זה הסוגיה של כבוד תורה וכבוד רבנים, וסמכות של רבנים. זה נושא שחטף מכות מאוד מאוד קשות בשנים האחרונות. היו יותר מדי פרשיות שבהן שמענו על רבנים שלא עמדו ברף המוסרי והנורמטיבי שמצופה מהם, בלשון המעטה אפילו הייתי אומר.
לא, זה אנחנו, מיעוט אבל, זה מיעוט.
ברור שזה מיעוט, אבל זה לא, הציבור בסופו של דבר נחשף, אולי זה נופח יותר מדי, אבל אני שואל אמיתית, איך אנחנו מחנכים לכבוד תורה, חד משמעי וברור, מצד אחד, ומצד שני, אנחנו גם צריכים למד אנשים איפה להיזהר, לא ליפול חס ושלום בפח, או שאולי לא צריך לתת חינוך כזה בכלל, אם אתה אומר שזה כל כך נדיר.
אני שוב אומר את דעתי האישית, היא לא מחייבת.
שואלים רק את דעתך
האישית. דעתי האישית, שאני מתנגד להרצה של בן אדם. אני חושב שזה לא טוב להתרגל להעריץ מישהו, ולהיות, לסגוד לבן אדם, או, זה לא טוב. אנחנו לא מעריצים אנשים, אנחנו מעריצים תוכן, מעריצים ערכים.
אני מחייך, לא שומעים פה שאני מחייך, אבל כי אני נזכר
שבשיחות
הרב צבי יהודה, הוא מדבר נגד איזה עשיית פולחן אישיות, ושיש בתנועת החסידות וכו'. אבל הרבה פעמים אתה רואה שהתלמידים שלו, לא יודע, פולחן אישיות, אבל כן פיתחו איזושהי הרצאה חסידית לרב.
אני אומר דעתי אישית. דעתי אישית שפולחן אישיות, לא משנה, בכל סוג שהוא לא טוב, הרצאה אישית, הנושא הוא לא צריך להיות אישי, פרסונלי. אין. הנושא הוא התוכן, הנושא זה הערכים. והרב יהיה מי שיהיה. יש לו רק משימה אחת. להיות המתווך, ההגון, בין הערכים, בין התורה, בין התכנים לבין בני אדם, לעשות את זה בצורה הכי טובה, מעניינת, נוגעת, בשום אופן, תמיד תמיד להתרחק, לסלוד, אנחנו לא מוכנים בכלל פולחן אישיות, לעולם לא. תלמיד לומד פה נגיד 3 שנים, ואני אומר לו, אתה צריך לעבור לישיבה אחרת. זה סותר את מה? הוא תלמיד טוב, הוא מצטיין. הוא אומר, עכשיו תעבור לשם. שם הישיבה יותר מתאימה לך. למה? כי הנושא הוא, אין נושא, אסור שיהיה מימד כזה, של אני. כי אומר שוב, זה הנושא פה, זה מה שאנחנו מחפשים. איזשהו משהו טיפה מרומם, מציל. טהור, משהו שמרומם את הרוח.
כן, אבל אתה בוודאי יודע שבסוג מסוים של חשיבה יאמרו לך שההערצה, לא נגיד סגידה, אבל ההערצה אל הרב, כיוון שהוא הדמות שמתווכת לך את התורה ואת עולם הקודש, אז ההערצה הזאת היא חלק מהבניין הרוחני של האדם.
אתה לא מעריץ את הרב, אתה מעריץ את הערכים שהרב מתווך לך.
דבקות נפשית הווייתית, קורא לזה הרב קוק.
נכון, בגלל הערכים ששם. כי הוא עוזר לך, הרב, לאבד את הערכים, לחוות אותם. אבל אנחנו צריכים מאוד להיזהר. זה מאוד מסוכן. במיוחד זה מסוכן לרב. לא פחות משהו
לתלמידים. זהו, אני מנסה להבין האם זאת עזרה לתלמידים או עזרה לרבנים.
זה מאוד מסוכן. לא עוסקים בהערצה. לא לאף, לאף אחד.
בשם הרב עמיטל שמעתי שהוא לפעמים היה אומר לתלמיד ותיק שמתחתן, ואומר, אתה יודע למה אתה מתחתן? היה לו מה שענה, הוא אומר, לא בשביל זה. אתה יודע, מן הסתם אתה תהיה רב, אנשים יכבדו אותך ויעריצו אותך, ואתה תתחיל להשתכנע בזה ולהאמין בזה.
אז אשתך תגיד לך שאתה לא שווה הרבה.
בדיוק.
זה תפקיד מאוד חשוב.
כנראה במילים אחרות הוא אמר, אבל אבל כן. יש עוד דברים שלדעתך צריכים להדליק נורות אדומות אצל אנשים בקשר שלהם? דווקא מהזווית שלך, בקשר לא בריא שמתפתח בין קהילה לרב, בין תלמיד לרב.
אני חושב שהרב היום, הוא צריך להגדיר לעצמו היטב שיש המון נושאים שלא נכנס אליהם. וכשרב נכנס ליותר מדי נושאים שהם לא הלכה, שהם לא באמת, ולא שאלו אותו, אלא הוא מתחיל לפלוש מיוזמתו, זה לא טוב. רב לא פולש לתחומים, לא חודר לשום נושא מעצמו. באים, שואלים אותך, תבדוק. אם השאלה הזאת קשורה למשהו של תורה, תגיד קשור. אם זה לא קשור לתורה, תגיד, אני לא הכתובת. עכשיו, זה מאוד ניסיון, מאוד קשה. כי באים אל הרב בהמון שאלות שלא קשורות לתורה. רואים בו כתובת. זה דורש מהרב הכרעה להגיד, אני לא כתובת.
מקובל לך שהוא יגיד, תראו, יש לי מה להגיד על זה, אבל לא בתורה. הוא יכול לעשות את זה, או שברגע שהוא הרב, הוא חייב להגביל את עצמו.
אני לא כתובת. זה מאוד חשוב. כי משתי דברים, א', שהם באים לשאול, לא אתה נדחף, מאוד חשוב. 2, זה שאתה רואה שרב, הוא אומר, אני לא כתובת, זה סימן טוב. אם הוא כתובת להכל, תברח. מה זה כתובת להכל? למה אתה, או, אתה קוסם? מה אתה רב בריח? לא יודע, אתה, מה אתה יודע הכל? לא. אתה לא פסיכולוג, אתה לא מבין בקניית בתים. אנשים שואלים אותך, מה אתה אומר לקנות בית פה? פה מסתר, אני לא מבין בהשקעות. מה אתה אומר על השם הזה, על השם הזה? אני לא בוחר שמות לילדים. יש לך את אשתך, תשאל אותה איזה שם אתה רוצה, אני לא בוחר שמות לילדים. אתה רוצה, אני מוכן להגיד לך דבר תורה, אבל אני לא בוחר שמות לילדים, ואני לא מחליט איזה רופא ללכת, ולא עם מי להתחתן, ואין לי מושג מה פתאום, זה לא התפקיד שלי. אתה רוצה, יש לך שאלה שקשורה לתורה, ולפעמים השאלות הן ממש ליד. לפני שבועיים קרה לי מקרה כזה. היה משפחה שנסעה לשבת, והשאילה את הדירה שלה לאורחים, של משפחה אחרת.
פתח להרבה...
ונגנב להם מהבית סכום כסף. עכשיו, הם הלכו למשפחה, לשכנים שלהם, אמרו להם, תראו, ערכנו אצלנו חברים שלכם, קרובי משפחה, ונעלמנו כסף מהבית. אמרו, אין סיכוי, אתם יודעים, מי תערך אצלכם בבית, זה אנשים, אחי, אין סיכוי. אבל בשביל שתרגישו טוב, קחו כסף. והם באו לשאול אותי, שני הצדדים, מה עושים? הם לא ידעו אחד מהשני, לא משנה, אבל אני אמרתי לשניהם, אני לא כתובת.
מעניין, דווקא פה...
אני לא כתובת.
כי זה לפני משורת הדין?
לפני משורת הדין, אין פה שאלה של התורה. האם אתה, מבחינת היחסי שכנות שלך, איך אתה רוצה שתהיו האווירה של השכנה שלך? ולא רק שכנות, זה שכנות וגם משפחתולוגיה מסביב.
זו גם שאלה, האם בפעם הבאה מישהו יסכים לתת את הבית שלו, שלא תינול דלת?
זה כל כך רגיש.
דווקא השאלה הזאת...
זה כל כך רגיש. זה יחסי שכנות, זה יחסי משפחות. תן להם לזרום. אל תתערב. תן להם. זה לא שאלה של תורה, אין שאלה הלכתית פה, זה לא שאלה תורנית, לא כתוב, לא שאל אותך שאלה בהלכה. תן להם לחיים לזרום. אל תתערב. כמה שפחות להתערב. שואלים אותך, תגיד, במה שהתורה אומרת? ויש כל כך הרבה נושאים שהתורה לא מדברת בהם, לא אומרת שום אמירה, אז אל תגיד. אם התורה לא אומרת שם, אז אתה לא חייב לדבר.
באמת לשונך...
מותר לשמור על זכות השתיקה.
למד לשונך לומר, איני יודע, אמרו חכמים, משמע שזה צריך לימוד. שאלה אחרונה לסיום. זה לא הסטנדרט בישיבה לבוגרי צבא, אבל בכל זאת, אתה יודע להעריך כמה מהתלמידים שאתה לימדת, הם בחרו להמשיך במסלול הזה של רבנות והוראה וכן. יש כמה עשרות.
יש, אבל לא, זה לא הרוב. יש מספר כזה.
מה זה עושה לך לדעת שבעצם העברת את זה הלאה, ומישהו לוקח את זה, ושרשר את הדורות, והעברת המסורה?
לא יודע, אני לא חושב ככה. לא יודע, זה לא, לא, לא חושב
לא מסתכל על זה כך.
לא. זה יותר, חווינו ביחד חוויה משותפת, ומשיכים את החיים.
בעזרת השם, נאחל לך עוד הרבה שנים של לימוד, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. תודה רבה, ובעזרת השם, אני אפגש לשיחה נוספת בעתיד. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.